התורה מזהירה אותנו ושמרתם את המצות. בנושא הזה של חמץ ומצה, הרי יש מצוות של התורה ביתר חומרה וביתר כמות מבכל מצוות אחרות של אכילה. חיוב לאכול כזית מצה בלילה הראשון של פסח, שבעת ימים תאכל מצות, זה אמנם רשות, אבל זה, אני חושב שהפשט הוא שזה לאו הבא מכלל הזה, שאם אתה אוכל לחם, אתה אמנם לא חייב לאכול לחם, אבל אם אתה אוכל, תאכל אותו מצה ולא חמץ. הרי יש לאו מיוחד של אכילת חמץ, יש איסור חיוב קראת על אכילת חמץ, איסור הנאה בחמץ, בל יראה ובל ימצא, תשביטו שום בתיכם, מלא תשחט על חמץ דם זבחי, איסור אכילה בערב פסח אחרי חצות. למה כל כך התורה החמירה באיסור של חמץ ובמצווה של מצה יותר מבכל איסורים אחרים של אכילה? אז קודם כל, פשוט מפני החומרה הגדולה של זכירת יציאת מצרים, כי יציאת מצרים היא יסוד גדול בעבודת השם שלנו. התורה ציוותה שנניח יציאת מצרים על הראש, בתפילין של ראש, ועל היד, בתפילין של יד. חשבתי, למה צריך פעמיים גם על הראש וגם על היד? אולי מותר לומר, מפני שיציאת מצרים היא גם בשביל המוח, היא יסוד שכלי בעבודת השם, וגם יסוד רגשי של הלב בעבודת השם. יסוד שכלי מפני שהיא ההוכחה שיש לנו על שלטון השם בעולם, שהשם מראה לנו שהוא יכול להפוך מים לדם ודם למים, אור לחושך וחושך לאור, ליהודי יש אור, לגוי יש חושך. זה יסוד השכל בעבודת השם, שאנחנו רואים שכדאי לעבוד את השם, השם מיטיב לטובים, אז השכל מחייב לעבוד את השם. ומצד שני גם יסוד רגשי לעבודת השם, אנחנו צריכים להכיר טובה לשם, שהיינו בממתת שערי תומעה ובעבדות קשה של פרעה מלך מצרים, והשם עשה ניסים גדולים שלא עשה כן לכל גוי, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות וכן הלאה, כאשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך. אז הכרת טובה לקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו משעבוד מצרים. כמובן שיש לנו עוד הרבה דברים אחרים להודות לשם. אנחנו אומרים, אילו פינו מלא שרק הים מוצנן נדע כמון גלם, אז אפילו על אחת מאלף אלפי אלפים אנחנו לא יכולים. אבל גם כן, מתחילים דבר ראשון ממצרים ועלתנו, מפני שזה יסוד גדול בהכרת הטובה לשם. כשהקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול מדבר איתנו בהר סיני, אז גם כן מתחיל עם העניין הזה של אנוכי אשר הוצאתיך בארץ מצרים, מפני שזה ראינו בעינינו, וזה יסוד גם בשכל וגם בלב לקבל תורה ומצוות. כך שיציאת מצרים היא יסוד גדול בעבודת השם שלנו. אז מובן למה צריך כל כך להחמיר באיסור חמץ ובמצוות אכילת מצה. התורה ציוותה אותם להזכיר יציאת מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, והוסיפה עוד מצוות רבות, זכר ליציאת מצרים, כל שבת ומועדי השם, כולם זכר ליציאת מצרים, וציצית ותפילין, הכל מפני שיציאת מצרים היא יסוד גדול בעבודת השם. זה פשוט הדבר הזה. אבל אולי מותר להוסיף עוד נקודה אחרת. הרי חז"ל דרשו, שמרתם את המצות, אל תקרי את המצות אלא את המצוות. כשם שאין מחמיצים את המצות, כך אין מחמיצים את המצוות. היסוד של זריזות בעבודת השם, כמו שמדבר המסילת ישרים, שצריך לעשות את המצוות בזריזות, כי כמו שמצא, אתה לא צריך לעשות שום דבר כדי לקלקל את המצא, מספיק שתעזוב אותה בלי טיפול את הבצק, זמן מה, אז מעצמו הוא יחמיץ, הוא מעצמו יתקלקל, אין צריך שתקלקל בידיים. אז כאן מצווה גם כן, אם אתה לא עושה את הבזריזות, אז מעצמם יכולים לבוא עיכובים במצווה. שלמה המלך אומר, גם מתרפא במלאכתו אך הוא לבעל משחית. הפסנצרים מביא גם את הפסוק הזה, שאין הבדל גדול בין מי שלא עושה כלום למי שמקלקל, מפני שגם מי שלא עושה כלום הדברים יכולים להתקלקל מעצמם. צריך לעשות את המצוות בזריזות, כמו שמסביר המסעת ישרים. מביא מבניה שהמלך אומר לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבניהו בן יהודה למשוח אל שלמה, והורדתם אותו אל גיחון ומשך אותו שם צדוק הכהן. אז אומר בניהו בן יהודה, אמן כן יאמר השם. שואלים חז"ל, למה הוא צריך לומר אמן כן? משהו, זה לא מרחק גדול, אנחנו הרי כאן יושבים בעיר העתיקה, רואים כמה המרחק מכאן עד גיחון, זה לא מרחק גדול. ובכל זאת אמן כן יאמר השם, כי הרבה מקטרגים יעמדו מכאן ועד גיחון. בזמן קצר כזה יכולים לבוא קלקולים לקלקל, זה כבר תפילה שלא התקלקל. אמנם שם היה גם מקטרג בפועל, זה אדוניהו וחבריו, אבל משמע מהמסעת ישרים שאין הכוונה רק לאדוניהו וחבריו, אלא שבזמן קצר יכולים להתעורר קלקולים, צריך תפילה גם על זמן קצר. אז היסוד של הזריזות במצוות אנחנו לומדים ממצה. זה גם חיבוב המצווה, דבר שאדם מחבב והוא עושה בזריזות, וזה גם כבוד למצווה לרוץ לקראתה. אנחנו רצים לקראת שבת המלכה למצוות אחרות, מצווה לרוץ לבית המדרש, זה חיבוב וזה כבוד למצווה שאנחנו מזריזים במצווה, וזה גם להראות שאנחנו עבדים, שהזמן שלנו שייך להשם, לא לבזבז את הזמן. עבד צריך לעבוד כל הזמן, הוא מוכרח לישון, אפילו עבדי פרעה גם ישנו לפעמים, אבל בכל זאת הוא צריך לישון, הוא צריך להזדרז, לא לבזבז זמן. הזמן שייך לקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת שפועל יכול לחזור בה אפילו בחצי היום. מה הייתה? אמרה, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. לעומת זה קבלן לא יכול לחזור בו באמצע היום. מה ההבדל בין קבלן ובין פועל? קבלן מקבל לפי הספק, לפי תוצרת, או הספיק לחרוש שדה, או הספיק לזרוע שדה, לפי זה הוא מקבל. ואילו פועל זה מי שמקבל לפי זמן. אז לא אכפת לתורה שתהיה קבלן, למה לא? תעבוד, תרוויח כסף. התורה בנויה זה שעם ישראל יושב על אדמתו, שבט ראובן מוכר שבט שמעון תאנים, ושבט שמעון מוכר שבט ראובן תמרים. אין רע בזה שמוכרים זה לזה תוצרת. אבל לא זמן, לא למכור את הזמן. עבד זה מי שמכר את הזמן שלו. אז התורה דואגת שפועל לא יהיה עבד, שכיליב נעשן עבדים. אם הזמן מכור, אז זה עבדות לבשר ודם, וזה התורה לא רוצה. אז פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. כי הזמן זה מורה על העבדות להשם. אולי לא מקרה שהמצווה הראשונה שישראל קיבלו כעם זה המצווה של הזמנים, החודש הזה לכם, קידוש החודש, שיהיה לנו שעון של הקדוש ברוך הוא, שבית דין קובעים מתי ראש חודש, מתי פסח, מתי שאר מועדי השם. זה המצווה הראשונה, השעון של הקדוש ברוך הוא, הזמן שהשם נתן לנו. בבית המקדש יש דין של מחשבה פוסלת בקודשים, יש גם מעשים שפוסלים בקודשים. אז יש, אם אוכל קורבן חוץ לזמנו זו עבירה, אם אוכל קורבן חוץ למקומו זו עבירה, אם שוחט קורבן על מנת לאכול חוץ לזמנו זה פוסל את הקורבן, אם שוחט על מנת לאכול חוץ למקומו זה פוסל את הקורבן. ובכל זאת יש הבדל, על חוץ לזמנו חייב קראת, או אם שחט קורבן על מנת לאכול חוץ לזמנו חייב קראת אפילו אם אוכל תוך זמנו, זה מה שנקרא פיגול בגמרא. לעומת זה אם אוכל חוץ למקומו או שחט על מנת לאכול חוץ למקומו זה רק חיוב מלכות אבל לא חיוב קראת. אז רואים שהקפידה על הזמן יותר גדולה מהקפידה על המקום, למרות שהמקום זה המקום המקודש, הר המוריה ומקום המקדש, בכל זאת הקפידה על המקום פחות חמורה מהקפידה מילה על הזמן, אולי בגלל הדבר הזה, שהזמן יותר מראה על עבדות לקדוש ברוך הוא. חז"ל באמת מביאים שהכמרים של עבודה זרה, של העגלים של ירבעם, היו אומרים לישראל, עבודה זרה ותרנית היא. הקדוש ברוך הוא מדגדג אתכם יותר מדי. עבודה זרה היא ותרנית, עמוס מצטט, והביאו לבוקר זבחיכם. הקדוש ברוך הוא אומר, לא ילין חלב חגי עד בוקר, והביאו לבוקר זבחיכם, גם לא נורא. מעשר בהמה מותר לאכול לשני ימים ולילה אחד, לשלושת ימים מעשרותיכם, גם אם תאכלו ביום השלישי זה לא נורא. התורה מקפידה שחלק מלחמי תודה, רוב של לחמי תודה יהיו מצה וכתר מחמץ תודה, זה לא נורא שהבצק יחמיץ. נכון שהעבודה זרה גם נלחמה על המיקום, שהקדוש ברוך הוא אמר שמקריבים רק בירושלים, והעבודה זרה אומרת שעל כל הר גבוה ותחת כל עץ רענן, ובכל זאת הנביא מדגיש את העניין של הזמן, שהעבודה זרה ותרנית ביחס לזמן. אתה יכול לקטר מחמץ, אתה לא צריך להתאמץ שכל לחמי תודה תוך 18 דקות כל לחם ולחם, יש זמן. אתה לא צריך להתאמץ לאכול בשני ימים את המעשר בהמה, אתה יכול לאכול לשלושת ימים. הזמן, התורה לא ותרנית על הזמן, התורה מדייקת בזמן. יציאת מצרים גם מידע על זה, גם על הדייקנות של הקדוש ברוך הוא. כל בוחרי מצרים מתים ברגע אחד, ברגע של חצות הלילה, לא קודם ולא אחר כך, בדיוק בנקודת הזמן הזאת. בוחרי ישראל לא מת אחד, וכל בוחרי מצרים, מבחור אדם ועד בחור בהמה, כולם ברגע אחד בחצות הלילה. אם זה ממש ברגע אחד או לא, יש מאמרים דיסקין על הפסוק, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אומר רש"י, כמלך עובר ממקום למקום וברגע אחד כולם לוקים. אז זה הרי סתירה לכאורה, אם זה כמלך עובר ממקום למקום, משמע קודם במקום זה ואחר כך במקום זה, ואחר כך רש"י אומר ברגע אחד כולם לוקים, משמע כולם בבת אחת. אז הוא אומר ודאי, כמלך עובר ממקום למקום, כי כולם ברגע אחד, באיזה רגע? בחצות הלילה. אבל חצות לא שווה בכל מקום, מתי שחצות בארמון של פרעה זה עוד לא חצות במקום אחר. אז ממילא זה כמלך עובר ממקום למקום, כדי שכולם ילקו ברגע אחד צריך לעבור ממקום למקום. ממילא זה גם מתרץ למה כתוב ויקום פרעה לילה הוא בכל עבודה בכל מצרים, ואחר כך ותהי צעקה גדולה במצרים. הרי לכאורה מהצעקה פרעה התעורר, אז היה צריך להיות קודם ותהי צעקה ויקום פרעה, אבל כשפרעה קם עוד לא בכל מצרים הייתה צעקה, היו מקומות שעוד לא היה חצות, אז לכן קודם ויקום פרעה ורק אחר כך ותהי צעקה. אמנם יש עוד תירוץ אחר, אבל הוא לא מענייננו כרגע. כרגע אנחנו רוצים לדבר על הדייקנות בזמן. הזמן מדויק. אם הקדוש ברוך אומר בחצות, אז זה בחצות. לא קודם ולא אחר כך. משה נזהר שלא יאמרו הצטגניני פרעה שיש טעות. אבל הקדוש ברוך הוא עושה בדיוק. בסוף 400 שנה, לא רגע לפני סוף 400, לא רגע אחרי סוף 400, בסוף 400 שנה. הרב מפריסק מסביר שהיו שני חשבונות של 400 שנה. היה חשבון של 400 שנה של גירות, וזה התחיל מלידת יצחק אבינו. והיה חשבון של 400 שנה של שיבוד, ועבדים ועינו אותם, אז המפרשים אמרו שקושי השיבוד השלים את החשבון, שהמצרים העבידו את ישראל יותר מכפי הצורך, אז הספיקו בזמן קצר לגמור. וששני אלה יגמרו ברגע אחד, זה הקשבור הוא חישב את הקץ, רק הוא יכול לחשב שזה ייגמר בדיוק ברגע הדייקנות שבדבר. והתורה אומרת שלכן צריך לאכול מצה כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, לדעת שהדברים הלכו בחיפזון, לא בערך היום, אולי חלק יצאו היום, חלק יצאו מחר, אלא בחיפזון יצאת מארץ מצרים. תוך 18 דקות לפני הספיק בצי קם להחמיץ, גורשו מכל ארץ מצרים. אם צהל היה צריך לבצע מבצע כזה, לא היה יכול. רק הקדוש ברוך הוא יכול לפנות את כל ישראל מארץ מצרים על כנפי נשרים, תוך 18 דקות, לא הספיק בצי קם להחמיץ. זה רומז לא רק על הבצק הגשמי, זה רומז על הבצק הרוחני גם כן, כפי שהמפרשים הסבירו, שיצר הרע רומז על השעור שבעיסה, שהיו על סף הכיליון הרוחני, כפי שהרמב"ם מתבטא, שכמעט כת נשכח העיקר הגדול ששרתה לאברהם אבינו בעולם, והקדוש ברוך הוא ממש ברגע האחרון מוציא אותנו ממצרים. אנחנו אומרים בהגדה, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה אני ולא מלאך, אז אמרו כמה טעמים למה אני ולא מלאך, אבל טעם אחד, כי המצב היה כבר כך שמלאך לא היה מבחין בין בכור יהודי ומצרי, היהודים היו כל כך טמאים כמעט כמו המצרים, ורק הקדוש ברוך הוא מבחין שיש עוד הבדל. זה עדיין אחרי שכבר מלו והקריבו פסח, עדיין מלאך לא יכול להבחין, זה נרס הדבר הזה. אחרי שבוע עוד שולחים בהנהגת משה ואהרון השר של מצרים מקטרג, מה נשתנו אלו מאלו, היו כל כך שקועים בטומאת מצרים. יש פעם אחר שאמרו למה מלאך אני ולא מלאך, מפני שמלאך לא היה יכול לעבור בארץ מצרים בלי להתאמה בעצמו, כל כך הייתה קשה טומאת מצרים, ורק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותנו משם. זה ממש ברגע האחרון, זה הדייקנות של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ראה את זה מראש, ולכן קבע את הזמן של 400 שנה. חז"ל אמרו, אומר הקדוש ברוך הוא, ותרן ויוותרו חייו. מי שומע שהשם הוא ותרן, אז החיים שלו לא שווים. הקדוש ברוך הוא רב חסד, אנחנו יודעים את זה, הוא בעל החסד הכי גדול שיש בעולם, הוא בעל הרחמים, ואנחנו מזכירים תמיד את מידת החסד, מידת הרחמים, כל מלך יושב על כיסא רחמים והכל, אבל ותרנות לא. חסד יש לה הנהגה קבועה, מתי חסד, וחנותי את השעכון, רחמים יש להם הנהגה, מתי רחמים, רחמים זה להביא בחשבון נתונים שעל פי מידת הדין הנוקשה לא היינו מביאים בחשבון, הקדוש ברוך הוא מביא בחשבון עוד נתונים, אבל בלי שום נתונים, סתם ותרנות, לא להיכנס לדין אין את זה הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, ותרנו יוותרו חייו, הוא חושב שהוא מקלס את הקדוש ברוך הוא, לא. עבודה זרה היא ותרנית, אצל הקדוש ברוך הוא אין ותרנות, כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם. זה מיסוד הבנת התורה שלנו, של הדעת שכל דבר הקדוש ברוך הוא מביא בחשבון, אין דבר שהקדוש ברוך הוא לא מביא בחשבון. ידוע הסיפור על אשתו של הגר"א שהייתה לה חברה, והם הסכימו ביניהם שמי שתבוא ראשונה לעולם האמת תראה בחלום לחברתה ותספר לה מה נעשה שם. אני לא זוכר מי משתיהן נפטרה ראשונה, כל פעם אחת נראתה לשנייה בחלום ואמרה לה שלא מרשים לי לספר הרבה ממה שנעשה שם, אבל דבר אחד הרשו לי לספר לך. את זוכרת את היום שהלכנו לאסוף צדקה וראינו גברת מסוימת מרחוק ונפנפנו להם היד, גם את הנפנוף הקטן הזה מזכירים לנו, אבל אין דבר שהולך לאיבוד. לא יודע אם הזכירו בחיוב עד שתרחו לברך את הגברת לשלום, או אולי שזה פחות מכפי הכבוד של הגברת, אולי היו צריכים לגשת לגברת, אינני יודע, אבל אין דבר שלא מביאים בחשבון, מסתום שני הדברים גם יחד, אבל אין דבר שלא מביאים בחשבון. גם הנפנוף הכי קטן, גם מחשבה, הכל, האלוקים יביא במשפט על כל נעלם. הגמרא נותנת כמה דוגמאות של מעשים שמעורב בהם גם צד שלילי, אז גם זה לא הולך לאיבוד. התורה אומרת, כי ידין השם עמו ועל ידיו את נחם, אשקיר חיצי מדם וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה מראש פרעות אויב, מתחילת פרצות שפרץ האויב בישראל, כמו שרש"י מסביר. הרנינו גויים אמרו, מתרגמים כמו שבחו, שגם הגויים ישבחו. מה יהיה להם, מה זה שבח? יהיה איתם משפט כל כך נורא על כל מה שעשו לנו בשואה ובחורבן ובבר כוכבא ובכל יתר כל מה שעשו לנו. יהיה איתם משפט היום ונורא, מה יש להם עד לשבח? אבל גם הם יסבכו את הדקדוק הנורא בדין, עד כמה כל דבר, משפטי השם מדוקדקים, שיש הבדל בין גוי שרק אמר על יהודי יוד, או גם ירק עליו, או גם ירק עליו פעמיים, או גם נתן לו סטירת לחי, הכל בא במשפט, הכל במידה כנגד מידה בדיוק, אינו דומה עונשו של רשע זה לעונשו של רשע אחר, וכמובן לא דומה השכר של צדיק זה לצדיק אחר, התפלל קצת יותר בכוונה, למד קצת יותר, עשה יותר חסד, הכל בדקדוק מדוקדק, אז אפילו הגויים ישבחו, יראו את הצדק שבמידת הדין שהקדוש ברוך הוא, ארנינו גויים אמרו, כשזה יהיה מראש פרות אויב, כי היום גם כשרואים משפט לא רואים משפט שלם, ברוך השם הנאצים נשברו וכמה מהם ניתלו, אבל זה רחוק ממשפט שלם, אבל אז יראו את המשפט השלם מראש פרות אויב, ישבחו על הדקדוק הזה. בסוף אדם לא יכול תמיד לדקדק, כמו אומרת לא ניתנה התורה למלאכי השרת, סוגיה שלמה בגמרא אם אפשר לצמצם או אי אפשר לצמצם, בסוף אדם לא יכול לחיות עם הדקדוק הזה של הקדוש ברוך הוא, אבל עד כמה שאפשר צריך לדקדק, לדקדק במצוות, לדקדק בניצול הזמן, אדם צריך לנוח לפעמים ודאי, צריך לאכול לפעמים, צריך לישון לפעמים, צריך גם ללמוד לפעמים, אבל לא הכל ביחד, לא לישון עם הלימוד ביחד, צריך אבל לא לשמוח בזה שהוא צריך, אני אנוס, אני מוכרח לפעמים לנוח, אבל לא שזה מטרה לנוח. הגמרא מביאה שלעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא יתחיל לעשות משפט, הגויים יטענו לפני הקדוש ברוך הוא שגם הם רוצים לקיים מצוות. אם אנחנו, תן לנו את התורה, אנחנו נקיים את המצוות. אז אומר הקדוש ברוך הוא, עם הטענות, אבל בכל זאת, נוותר להם קצת, ניתן להם מצוות סוכה. היא מצווה קלה, לא עולה הרבה כסף, שיעשו סוכות ונראה. ואחר כך השם עושה יום חמות, ואז הגויים יוצאים מהסוכה, בועטים בסוכה ויוצאים ממנו. שאלת הגמרא, הרי גם ישראל ביום חם פטורים מן הסוכה. ידוע הדין שמצטער פטור מהסוכה, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהגויים? ואז הגמרא, כן, אבל ישראל לא בועטים בסוכה. ישראל, אם היום חם הוא לא יכול לשבת בסוכה, אז הוא מצטער לא רק על זה שחם, אלא מצטער על שהוא לא יכול לשבת בסוכה. אבל הוא לא בועט בסוכה. והגוי, הוא בועט, נפטרנו מהסוכה, אי אפשר לשבת בסוכה. זה אסור לבעוט במצוות, גם כשיש פעם פטור, לא לשמוח על פטורים, אלא להצטער אם אי אפשר, חבל שאני לא יכול ללמוד יותר, חבל שאני לא יכול לקיים מצוות אלה ואחרות. לא לשבת כל היום עם מראה שחורה ולחשוב, אני יכול כל היום לחשוב, חבל שאני לא לומד את הזמן הזה ברוכס, וחבל שלא לומדים את הזמן הזה שבס, צריך להתרכז במה שכן לומדים, לא במה שלא לומדים. לא צריך להיות עם מראה שחורה כל היום. ולהפך, צריך לשמוח שאנחנו זוכים ללמוד לפני השם, בירושלים עיר הקודש, זוכים לשבת ללמוד את הגמרא הקדושה, ודאי צריך לשמוח במה שעושים. אבל לדעת שהיה טוב עוד יותר, אני לא יכול, אבל לא לחפש פטורים. שלמה המלך אומר, אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחובות, וממשיכה לעוד. אז אומרת הגמרא, אומרים חז"ל ששלמה מנש גם שבע מדרגות בעצל. בהתחלה אומרים לו, לך אל הרב שלך, איפה הרב גר? בבני ברק. אי אפשר, בכבישים הבין-עירוניים מסוכן נורא, השחל בדרך. אומרים, לא, יש לך רב כאן בירושלים. לא, אולי בין הרחובות יש אריה. וכן הלאה, כמה שאומרים לו שהרב יותר קרוב, תמיד הוא מוצא עוד תירוץ למה לא ללכת. ובסוף אומרים לו, הוא כאן בבית הזה, בחדר השני, הדלת תיסוב על צירה והצל על מיטתו. הוא לא רוצה לקום מהמיטה, אז מה אתה אומר לי שהרב בחדר השני? הוא טוב לו, הוא לא לקום מהמיטה. כמובן שאצלנו בדרך כלל אין אריה בין הרחובות, ולפעמים בכבישים בין עירוניים יש סכנות דרכים ויש מחבלים ואני לא יודע מה, אבל לא לחפש תירוצים להיפטר, לא לשמוח בפטור, ולא לבזבז זמן. הזמן הוא שייך לקדוש ברוך הוא, הוא סימן העבדות שלנו לקדוש ברוך הוא. אבל יחד עם זה, שעבודת השם לא תהיה מתוך עצבנות אלא מתוך שמחה, שאנחנו זוכים שבחר בנו מכל העמים, מוציא אותנו ממצרים וקרב אותנו לעבודתו יתברך, נועס אכן לכל גוי. כל רגע ורגע אפשר לזכות בכל כך הרבה עולם הבא, שאנחנו בכלל לא יכולים לשאר. אין קץ למתן השכר. חפץ חיים עושה חשבון שבאדם יכול בדקה אחת שהוא לומד לקיים 200 מצוות עשה. והעשה של תלמוד תורה, הרי תלמוד תורה כנגד כולם, השכר של תלמוד תורה יותר מכל מצווה אחרת. אז אנחנו בכלל לא יודעים כמה שכר יש לנו. הגר"א אומר באיגרת שלו שכל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו רק בשביל לא לדבר לשון הרע, לא לדבר דברים אסורים, אדם זוכה לאור הגנוז שאין שום מלאך ובריאה יכולים לשער. אמר מישהו שאילו החפץ חיים היה חי בדור שלנו, היה מאוד אוהב את המדינה. למה? מפני שיש שתי דקות, כשיש צפירת נוביה, אז אף אחד לא מדבר לשון הרע. אז בשביל זה לבד היה אוהב מאוד את המדינה. זוכים אז לאור הגנוז שאין שום מלאך ובריאה יכולים לשאר. אז כל שכן כשאדם לומד, לא חסם את פיו. הרי הגמרא אומרת, האומנם אלם, מה אומנותו שאדם בעולם הזה ישים עצמו כאילם? יכול אף לדברי תורה, כן, תלמוד עם הצדק תדברו. לא להיות אילם, אלא ללמוד, ללמוד ולמד, לעסוק בתורה. ובזה אנחנו זוכים באור הגנוז שאין שום מלאך ובריאה יכולים שעבוד הרבה יותר מזה, הרבה יותר מאשר בעד השתיקה, בעד לימוד התורה, תלמוד תורה כנגד כולם.